ואנחנו מקליטים. שלום צחי נוי.
אהלן, שלום.
שלום זוהר זקס.
אהלן, מה קורה?
אנחנו היום בפרק נוסף של סעמק אחרי פגרה. צחי, מה שלומך?
ברוך השם,
על מה?
חוץ מהגזים של פסח, הכל בסדר.
וואי, איזה מטורף, הגזים של פסח.
מה זה? אני לא מבין את ה... יכול להיות שבגלל זה הם הלכו 40 שנה במדבר.
אבל מהטורבו הם היו צריכים להגיע יותר מהר,
לא? לא, אני חושב שהבעיה היא במוצקים.
הם פשוט חיפשו שירותים כל הזמן.
לדעתי ככה הם בנו תארים מסכנות.
כן. כן. אני אגיד לך מה... קראתי קצת לפני שבאנו. כן. והכתבה שהכי תפסה את עיני הייתה כתבה שבה דיברה על הדואליות שלך עם יודלה. ציפית לזה לשאלה, לא?
כן, תשמע, אני, הנושא הזה של יודלה זה, אתה יודע, זה יחסי זוגיות, אתה יודע, זה יחסי אהבה שנאה כזאת, עם איך לקרוא ליודלה, הבן זוג שלי או הבת זוג שלי או הספקלריה או המראה שלי או אין מה לעשות, תשמע, התפקיד ראשון שמפרסם אותך הוא משהו שהוא לעולם ילך איתך, ושחקנים גדולים ממני ומפורסמים ממני, אמריקאים, לעולם לא ישכחו להם את ההצלחה הראשונה שלהם, אם זה סטלון עם רוקי, ואם זה, אתה יודע, ברוס ויליס עם, נניח, עם די הארט. כן. לכל אחד יש איזה משהו שזה אתה יודע, זה המוביל שלו. ההבדל בינינו זה שהאמריקאים, מאחר והם עושים כל כך הרבה כסף, אולי לא בפרויקט הראשון שלהם, כי למשל סטלון, כשמצאו אותו, היה לו תסריט לרוקי, והיו מוכנים לשלם לו 250 אלף דולר עבור התסריט שהוא לא ישחק.
כן.
לא רצו שהוא ישחק את התפקיד של רוקי. והוא היה מוכן לוותר על ה-250 אלף דולר, בזמן שהבן אדם, אתה יודע, חי במגרשים נטושים בתוך אוטובוס, בניו יורק או משהו, ולא היה לו מה לאכול, והוא אפילו עשה סרטים כחולים,
כן.
אחד מהם אפילו ראיתי, כדי להתפרנס, ולמרות זאת הוא עמד על זה, שהוא, אתה יודע, הוא חייב גם לשחק את התפקיד של רוקי, שזה הוא כתב לעצמו, והוא הצליח בסוף לשכנע אותם, ולאורך הקריירה שלו, אגב, אני מסתכל בסרטים אחרים שנעשים גם שהוא לא משחק, הוא כותב את הסרטים יוצא מן הכלל.
כן, אני מאוד אוהב גם את הסדרה של רוקי.
לא רק על רוקי, אני מדבר על, לא מזמן ראיתי סרט עם ג'ייסון סטיידם, סרט... ועם ג'יימס פרנקו, על שוטר שאשתו נפטרה והוא עוזב את המשטרה והולך לאיזה כפר, יש לו ילדה,
okay.
באיזה מקום של רדנקס כאלה בארצות הברית, והוא רוצה לגדל סוסים שם בשביל...
ראיתי, זה סרט מצוין.
סרט מעולה.
כן.
ומי שכתבת...
את זה סטלון
הכתב? סטלון כתב את התסריט. תשמע, זה תסריט, הוא מבוסס כנראה אולי על איזה ספר, וגם אם לא... אז תשמע, לכתוב תסריט כזה, זה, אתה יודע, זה לא... זה הדבר הכי קשה בדרך כלל בסרט, זה קודם כל התסריט. זה התנך של הסרט. זה התנך של הסרט. ולא מתחילים צילומים, בניגוד למדינה שלנו, שאתה מתחיל צילומים, לפחות ככה אני זוכר, עם איזשהו איזה סקרט של דיאלוגים, ואז אתה מגיע לסט וזה כל הזמן משתנה.
אבל זה גם קורסאווה עושה. קורסאווה,
שהוא
כותב על הסט.
לא כולם קורסאווה.
בוא נגיד קורסאווה עשה. כן, אבל עדיין, תשמע, התעשייה שלנו, אני למשל, כשאני כל זמן פנוי ואני הרבה בטלוויזיה מסתכל, אני מחפש סרטים, אני מחפש, למשל אתמול בערב, בעונג רב, חיכיתי לרגע שיהיה סרט עם טרבולטה, שהוא מעין איירין ברוקוביץ' כזה. זה, הוא עורך דין, שיש לו משרד פרם לנזקי גוף, ובאיזה עיירה שאנשים שם, הילדים שלהם נפטרו ממחלות, בגלל המים שהם שתו שם וכל זה, הוא לוקח על עצמו את הייצוג של הדבר הזה, זה לא הצלחה כמו איירין ברוקוביץ', התוצאה של הסיפור,
כן.
אבל המשחק של טרבולטה הוא מדהים. ויש שם המון שחקנים, דובל וזה וזה וזה. שמת לב שאני די מתוסכל מכל העניין הזה של סרטים מאוד טובים ושאני לא חלק מהם. כי גדלתי פה בארץ, הצלחתי עם אסקימו לימון, שזוכרים לי את הדבר הזה, את יהודה לכל החיים.
אוקיי.
מצד שני, במקביל, גם עשיתי תפקידים בסרטים אחרים, כמו הקוסם מלובלין, כמו נינג'ה, כמו אחרי החגים, תפקידים אחרים לגמרי, שלא זכו להצלחה בקופות, אבל היה לי פרוטרי יפה של תפקיד, ואני מתפרנס כבר 20 ומשהו שנה, מהצגות תיאטרון לילדים, זאת אומרת מחזות זמר לילדים.
אוקיי.
גם כרגע אני משחק בשלוש הצגות שונות, אריה שאפטות, ספר הג'ונגל וטינקרבל, צמי העוזר שקפטנו. אני רץ עם ההצגות האלה ומקביל עושה עוד שתי חזרות, עוד חזרות לשתי הצגות נוספות, כדי שהלוח שלי יהיה מלא.
האמת שניסינו לתאם, אני אגיד רק למאזינים, שניסינו לתאם את הפגישה הזאת, זה היה פה ממש בלתי אפשרי, הלוז שלך עמוס?
כן, הלוז שלי עמוס, ברוך השם, תשמע.
בטח זה העונה, לא?
זה לא עניין של עונה, אני מנסה לעבוד כל השנה, אין אצלי עונה. אני, כשאני עובד אני חי, וכשאני לא עובד אני לא חי. וגם זה, רואים את זה, גם אנשים שעובדים איתי, כשאני על הבמה אני מאוד מאושר, וגם כשאני עומד מול מצלמה אני בן אדם מאוד מאושר, אתה רואה את העיניים שלי המבריקות ברגע שאני עושה תפקיד. ומחוץ לחיים האלה אני בעצם, זה החיים שלי.
אז יש לי שאלה. כן. אני עושה גם תיאטרון. כן. אני עושה תיאטרון אימפרוביזציה בקבוצה שנקראת שירלי והפחיות, שבו אנחנו עושים מערכונים מאולתרים במקום. שום דבר, מילה מהקהל ויוצאים למערכון.
אבל מה, זה חובבני או מקצועי?
אנחנו באמצע, כי אנחנו כולנו עובדים בהייטק, ואנחנו סוגרים צוותא.
אבל יש לך עבודה טובה, מה אתה צריך לזכר? אני בעיה לי הייטק, הייתי משחק עם הביצים שלי, לא עם
ה... אבל יש לך כותרת.
לא, כאילו, הרי זה היום המילה האחרונה בסרווייבינג, זה הייטק. למה? גם אני, מהתחלת הקריירה שלי, סליחה שאני קוטע אותך, אני מבין שאתה מאוד להוט לשחק, ואתה עושה אימפרוביזציה, ויש שם חבורה בטח גדולה, שזה התחביב שלהם וכל זה. אני עדיין רואה את המקצוע שלי כשחקן כמקצוע, אתה מבין? ולא, אתה לא יכול...
אתה יודע למה אני לא שחקן?
נו.
קצת בגללך.
למה? כי הם קוראים לך יהודה-לה.
על זה שהם קוראים לי יהודה-לה, יש מלא חוליונרים של השריון שחטפו מלא מכות על זה שהם קראו לי יהודה-לה.
לא, לא, לא צריך...
אבל בלי שום קשר, אני, כשסיימתי את הצבא, היו שני מקצועות בגדול שרציתי ללמוד.
כן.
או משחק,
כן.
או הייטק, שמייטק, משהו שקשור לזה.
בסדר, והלכת להייטק.
למה הלכתי להייטק? כי התייעצתי עם אנשים.
כן.
ואמרו לי, כמה תפקידים נפתחים בשנה לענק 1.90 מטר שמן?
כן.
אתה יכול להיות הרשע בסרט בחסם בשבע אצל זאב רווח.
כן, נו.
הגנב במשהו והפושע במשהו. כן. שזה בעיה.
זה בישראל. אם היית בארצות הברית, אז היו משווים אותך לדוגמה ל...
ג'ון גודמן.
למי?
ג'ון גודמן.
לג'ון גודמן.
שגם הוא.
שהוא שחקן נפלא.
אבל את הקריירה שלו הוא עשה בסרטים שהם לא מיינסטרים.
הוא עבד הרבה
עם... הולך עם האחים כהן.
הוא באחים כהן.
לפני שהם היו מיינסטרים.
אבל הוא כן הלך למיינסטרים ועשה...
סייט רוזן.
סדרת טלוויזיה. רוזן עם רוזן בר, שהיה לי נחמד לפגוש אותה פה בישראל. וזה שם אותו על המפה הכללית. והוא מאז עשה עשרות תפקידים מדהימים, שבכל אחד מהם הוא אמנם זהו. כי תראה, אני רוצה להגיד לך, ברגע שאתה שחקן בדמות מסוימת, אתה לעולם תהיה אתה. אתה לא יכול להיות משהו אחר. תקשיב, אם אתה כל הזמן משחק תפקידים עם שפמים וסקנים ושיער, אתה לא כוכב. אתה מבין?
כן.
אבל אם אתה משחק את הפנים שלך, לא משנה, יותר הזה, יותר שמן, הגובה שלך, הג'סטות שלך, הם תמיד אותו דבר. גם דנרו משחק אותו דבר, ופצ'ינו משחק אותו דבר, ואנטוני הופקינס משחק אותו דבר. הם פשוט גאוני משחק ובעלי קריזמה כזאת גדולה, והם גם לא מתקרבים לתסריט לא טוב. הם יודעים גם לקרוא תסריטים. זאת אומרת, אתה טוב כמו התסריט של הסרט וכמו הבמאי שמביים אותך. אם אין לך את זה, אתה רע מאוד בסרט. אתה לא יכול ליצור את הסרט בעצמך. אתה חייב שיהיה במאי, לא משנה, צעיר ובוגר. הרוב זה היום המון צעירים ששולטים. אבל תראה, אני למשל התבאסתי לפני כמה ימים, ראיתי סרט של רידלי סקוט, שהסתכלתי עליו רק שזה רידלי סקוט, על עשרת המכות האלה של מצרים. ומה זה התבאסתי?
מה זה עם ההיסטוריה? אם אני לא הוכח שזה נכון היסטורית?
לא, היה סרט.
היה כמו סרט הדיברות שעשה ססיל בי דמיל עם צ'רלטון הסטון, שזה הסרט הקלאסי, עם המוזיקה הקלאסית ועם ה... הרוב, אז לא היה כך מחשבים, חוץ מהמים אולי והזה. פה זה משהו דומה לזה, שחקנים הרבה פחות טובים ממה שהיה שם, והתבאסתי שרידלי סקוט עשה דבר כזה, שאני מחזיק ממנו מגלדיאטור ומכל... אליאן ומכל דברים אחר כבמאי זה. הדבר היחידי שקצת נרגעתי, שבסוף היה טייטל, ש-In memory of my brother Tony Scott. אז אמרתי, אתה יודע מה, אז אולי עשית את הסרט הזה בשביל שתהיה השורה הזאת שאתה מקדיש את זה לאחיך, טוני סקוט שמת. אבל הסרט עצמו, איפה רידלי סקוט? איפה כל השחקנים שם וכל זה? נורא. גם הגדולים יכולים לטעות. אבל זה שהלכת להייטק ולא נשארת שחקן, הצלת את עצמך. משום שאתה צריך להבין, כשחקן, אתה בדרך כלל טוב ומוחמא לפי הפרויקט האחרון שקיבלת.
גם בהייטק.
שעשית. בסדר, זה דרך החיים. תשמע, העולם בנוי על הצלחות, רק הצלחות או כישלונות. וגם כשחקן, אתה חייב הצלחה. אתה, כדי להיות קיים, אתה קודם כל חייב, אתה חייב לקחת תפקידים. זאת אומרת, אתה לא יכול כל הזמן להגיד לא. אתה לא יכול להגיד לא, ואז, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני עושה עכשיו הצגה שקוראים לה, לא משנה, אני לא אכנס לזה, אבל יש שם כוכבת ראשית, שההצגה היא סביבה, גם הפרסום, גם התמונות, הכל סביבה. על הבמה, אני מורגש, לא, אני יותר זמן מני, אני מורגש מאוד, משהו שמה שאני עושה בדקות שאני נמצא שם, רואים שזה עבודה... אני לא אחמיא לעצמי ואגיד מאסטר, אבל אני עושה משהו. זאת אומרת, ואני רואה את זה גם בכפיים שאני מקבל בשביל החוויה בסוף. אבל מבחינה פרסומית, אני לא כל כך קיים שם בבילינג שלי ודברים כאלה. עכשיו, כדי לא להיכנס לריבים, וכי יש תחליף, אין היום, אתה יודע, דגול אמר שבית הקברות מלא עם אנשים שאליהם תחליף. וזה משהו שאני כבר שומע הרבה שנים ויודע את זה, ולכן אני לא מתעקש על, על הפרסום או על הזה.
זה לא משהו שמגרד לך נורא, לא. אתה לא עושה את זה בשביל הפוסטר קצת?
לא, לא, ממש לא. אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך שאני עדיין כל יום פותח עיתון ומסתכל אם כתבו עליי או הזכירו אותי, אני לא מתבייש בזה. ואני עובר מאוד מהר את העיתון, כי אני הכל כבר יודע מה הוויינט, אז כך שהעיתון פה לא מחדש לי כלום. אבל מבחינת אגו, יש לי אגו כמו לכל שחקן וכמו לכל בן אדם. אבל אני למדתי שהמילה הכי חשובה בחיים היא פשרה. עכשיו, הקומפרומייז זאת מילה שהיא קיימת פשרה, לא רק במקצוע שלי כשחקן, היא גם קיימת בחיי. זה קומפרומייז עם הילדים שלך, עם הנכדים שלך, עם האישה שלך. אתה חי בפשרה כל הזמן. ואם אתה לא חי בפשרה, ואתה רוצה להגיד את המילה האחרונה, אתה מחוץ לסיפור. זה לא יעזור, אתה חי כל הזמן בפשרה. פשרה זאת המילה ש... תראה, גם כשהייתי יותר צעיר, הייתי יותר, מה שנקרא, להוט וזה, אז לא הייתי בעיניים. אז הייתי, אתה יודע, היום אני, לא שאני רגוע, נרגעתי, מה שנקרא, אני לא נרגעתי, אבל המחשבה שלי כדי לעבוד, אני חייב להתפשר על כל מיני דברים, שזה גם כסף, וזה גם פרסום מסוים, או דברים כאלה, ואני לא נאמבר וואן שם בבילינג, ובסדר, אז מה? אני את העבודה, אבל בסופו של דבר, אלה שבאים וצופים בהצגה או בסרט, זה חשוב מה אתה עושה שם. אם אתה תפקידון שבכלל היית או לא היית, זה שום דבר, אז זה ממש לא חשוב שתהיה שם. אבל אם אתה משפיע ואתה גורם מוביל בסיפור, אם זה בהצגה או בסרט, אז זה אחלה, אתה מבין? והפשרה שלי זה באמת הבילינג או השכר שלי או הדברים כאלה. כי לשבת בבית, אין לנו את זה, אין לנו את הלוקסוס הזה כמו שיש שחקנים אמריקאים. א', בגלל שהם מאוד עשירים, הם פתחו חברות הפקה והם מקבלים תסריטים והם דואגים תראה שחקן כמו ג'ק ניקולסון, אתה גם לא תראה אותו כל יום בסרט, אבל כמות האוסקרים שהוא קיבל והתפקיד שהוא עשה והכי טוב שיש ודברים כאלה, תשמע, זה זיכרון לשנים הבן אדם הזה. אותו דבר עם מר סטריפ, וזה לא משנה אם זה דרמה או קומדיה או זה, אלה שחקנים, או אלק בולדווין או זה. אתה יודע, אלק בולדווין, אתמול ראיתי איזה סרט איתו, מצד שני גם אתה רואה אותו בסאטרדי נייט לייב כטראמפ, אתה מבין? הטלפון הזה אני לא עונה, זה טלפון לאשתי, בדרך כלל. אז זה קצת, עד ש...
לא, זה בסדר, אנחנו גם לא עורכים את זה החוצה, שם יש שזה אותנטי.
כן, או אני יכול לבלף אתכם ולהגיד, תראה כמה אני מבוקש, כל המפיקים מתקשרים אליי כל הזמן, ואני לא עונה להם.
תגיד לי, צחי, אם היית יכול עכשיו, מה היה תפקיד החלומות שלך?
תשמע, תפקיד חלומות, אני נורא הייתי רוצה לעשות תפקידים אחרים, זאת אומרת, קודם כל הייתי רוצה לעבוד עם במים מאוד מאוד טוב, לא משנה אם הוא צעיר או מבוגר, אבל הייתי רוצה לעשות תפקיד אחר לגמרי, זאת אומרת שיהיה קשה לזהות אותי גם במראה, ושזה יהיה תפקיד פסיכופתי מאוד, אתה יודע, שזה יהיה דווקא דרמה, אתה יודע.
לא היית רוצה להיות הרע?
כן, אבל רע, אבל רע עם כיוונים, אתה יודע, עם כיוונים... אתה יודע, גם רעים אתה יכול לאהוב אותם, אם יש בהם איזו אנושיות מסוימת. אתה מבין? רע זה לא תמיד דבר רע לשחק.
כן, תסתכל על, איך זה נקרא, Breaking Bad.
כן.
Breaking Bad, המטרמורפוזה שלו יותר שם.
כן, תשמע, נעשים כל כך הרבה, אתה יודע מה, אני היום רואה רירן של סופרנוס, למשל,
כן.
שזה שם הכל רעים, אבל זה רעים שאתה אוהב אותם, משום שאתה רואה את ההתנהגות הפרימיטיבית שלהם, התרעות שלהם, זה שהם הורגים בלי להניד עפעף וכל זה, בסדר. עכשיו, הסרט הוא לא כל הזמן דם, 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 זה יותר התנהגות, איך הוא הגלדופיני הזה שהרק את עצמו, עם האישה שלו, עם הילדים שלו, חי בדנייל, אתה מבין, בשקר, למרות שכולם יודעים שהוא שייך לאיזה מאפיה מסוימת, ושיש דבר כזה, ויש דבר כזה, אבל זה משפחות. זה משפחות, והוא חי את המשפחות שלו, ואת היחסים שלו עם האמא שלו, והיחסים הלא נורמליים שהוא סוחב מילדות, וזה מדהים, יש שם המון אנושיות, אני הייתי מת לתפקידים כאלה, לא ליצני, זה תפקיד אמיתי, תפקיד אמיתי, וגם תפקיד עם בעיות, אני חושב שבעיות גורמות, בעיות גורמות גם להזדהות של הצופה איתך. אתה מבין? עכשיו, זה לא חיקוי של משהו, אני לא צריך, לא יודע מה, לשחק נכה לדוגמה, לשחק את סטיבן הוקינס או משהו, למרות שאני לא בפיגורה של הזה, אני מחפש דברים, הסיפור זה הדבר הכי חשוב, ולמצוא סיפור טוב זה מאוד מאוד בעייתי. אני לא משוגע על מה שקורה בארץ בקולנוע, אני אגיד לך את האמת, הם נורא הולכים, גם ההקרנות וכל זה, כל הזמן מנסים ללכת על סרטים כאלה, אתה יודע, שכביכול תרבותיים, או הסיפור שלהם הוא משהו גם מעורב מזרחי, גם זה, אלה הם תקציבים פה לאקשן אמיתי, כי זה רק האמריקאים יכולים לעשות, זה הכל כסף.
מה הסרט הישראלי הכי טוב שראית בזמן האחרון?
לא ראיתי.
לא ראית?
לא, לא, לא ראיתי.
טלוויזיה?
סדרות, טלוויזיה, סדרות טלוויזיה שאני מסתכל, לא יודע, לא ראיתי שום דבר שאני תקוע על זה בצורה, למרות שהילדים שכל הזמן מספרים לי שהם לא אוהבים את מטומטמת, והם אוהבים את הבורר בזמנו, והם אוהבים את כל מיני סדרות שעושים, את הבתולות ואת הזה. תשמע, אני כל הזמן...
על אותי נורא הרשים נבלות.
נבלות, כן, עם יורם גאון ופולק.
כן.
בסדר, תשמע, כנראה שיש דברים טובים. אני אולי בגלל שאני כל הזמן משווה, ואני לא יודע, יש לי הרגשה גם שהשפה העברית היא בעייתית, כאילו, מבחינת לשחק אותה. אני באנגלית, אני מאוד אוהב לשמוע את הדיאלוגים ואת את המשחק של האנשים. אבל אולי גם אני מרגיש באיזשהו מקום, מתוסכל, שאני לא הצלחתי להתרומם מעבר לדמות הזאת של יודלה, שנורא מנסים כל הזמן לגרום לי to associate איתה. אתה מבין? והם לא מוכנים, אלה בעלי הקאסטינג פה ובעלי המלהקים והבימאים, לא מסוגלים, אתה יודע, לנסות לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו למשהו אחר לגמרי. אתה מבין?
ומה אם למשל לשבור את הכלים לגמרי? לעשות פרינג' של עצמך, להפיק בעצמך או משהו כזה?
תשמע, אני די עייף לפרינג'ים וכאלה, משום שאני כן אוהב את המיינסטרים, ואני לא בגיל של פרינג'ים, אני גם לא חושב שהפרינג'ים ישנו את הדעה עליי. אני אגיד לך, אני די פוחד, אני די פחדן לנסות בעצמי דברים, אני מודה, בוא נגיד שבצעירותי היה לי יותר ביצים לעשות את זה. היום אני יותר קונבנציונלי, הולך על הדברים הבטוחים, מה שנקרא. מנסה גם לא להשקיע, משום שאני לא מאמין שאתה יכול להשקיע מכספך וגם להצליח. משום שהשארקס מסביב, ניסיתי פעם אחת באיזושהי הצגת ילדים, הייתי שותף. כמובן שההצגה הזאת נקברה והלכו לי שם איזה 100,000 שקל, ואמרתי, זו דוגמה טובה לעתיד, לא לעבור את הרף של הדבר הזה, ולא להסתכן בזה, ללכת יותר על בטוח, ולשחק עבור אחרים, ולא להיות מפיק. אני חושב שלהיות מפיק זה לא דבר פשוט. אנשים מביאים כסף מהבית ונכנסים לכל מיני זה, יש כאלה שמצליחים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אבל לפי, כמו חוקי הגרביטי, בסוף, what goes up must come down, זה לא יעזור, ותסתכל על כל המפיקים הכי, 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 גם בעולם, בסופו של דבר שברו את הראש. אתה מבין? אף אחד לא נשאר forever, מה שנקרא, בעמדה שלו כמפיק, זה בעייתי. ואני לא רוצה להכניס את ה2.5 שקל שלי לתוך הדבר הזה, אני מעדיף ללכת יותר על פתוח ופחות מסוכן. כי גם ככה, בכלל, חיים של שחקן זה ממש הליכה על חבל. ואתה על חבל, על צוק, ואתה חייב ללכת לאט, לאט, צעד אחרי צעד, אם לא אתה נופל ומתרסק, וזה כואב מאוד אחר כך. האישה שלי לא מתערבת לי בהחלטות שלי, אבל הרבה החלטות ששאלתי אותה והיא אמרה לי לעשות, היו נכונות בדיעבד והיו הצלחה. כשהיה לי במקביל לעשות סרט עם ג'ון וויט בלוס אנג'לס, כמעט בלי כסף, והוצע לי לעשות את פיטר פן בישראל, עם חנוך רוזן בזמנו, אז היא אמרה לי, בוא תחזור לפה ותעשה פה את הזה, מה תעשה סרט שם, גם ככה לא ישלמו לך מי יודע מה, ופה זה נראה לי שזה יהיה הצלחה, וזה היה הצלחה. בזכות ההצלחה היא, אני עושה היום עצמי שוב בהפקה דומה, לא פיטר פן, אבל טינקרבל. תשמע, החיים שלי כשחקן הם חיים מאוד רבגוניים, מה שיפה בהם זה שאיפה שאני הולך ברחוב, וזה לא רק בישראל, אז מבקשים להצטלם איתי, והמילה גדלתי עליך, היא מילה שיום יום...
כשהצעתי לו לבוא ולהקליט איתי, אז
כן,
אומר לי...
כן, גדלתי עליו. אז אני כל הזמן, יום יום אני אומר, אני שומע, גדלתי עליך, ואז התשובה שלי, גדלת טוב, ואז גם הוא צוחק, כי זה לפעמים גם אנשים גדולים אומרים לי את זה, ואני גם בסוף יש את החוויה והצגה, כשאני מדבר ואני אומר תודה רבה, אני אוהב אתכם, וגם את ההורים שלכם, גדלתם עליי, גדלתם טוב, זה ריטואל כזה, תשמע, זה די מענה, משום שיש הרבה אנשים שהולכים ברחוב ואף אחד לא יודע מי הם, ועדיין אחרי כל כך בשנים זוכרים את זה.
תראה, אני ההופעות שלנו פונות בדרך כלל לחברות הייטק, ההומור שלנו בא מהעולם של הייטק, כי משם שלנו באנו. אין דבר בעולם יותר כיף מלהיכנס לחדר ישיבות באיזה מקום, שקרה לי כמה פעמים, יוצא מישהו, יוצאים כמה אנשים, חוזר אחד ואומר לך, ראיתי אותך בהצגה, אתם מעולים. אין דבר יותר מזה בעולם.
כן, תשמע, זה... תראה, אני מעריץ מאוד גדול של רופאים וטייסים. אני חושב שטייסים באופן טבעי, אני חושב שזה דבר לא כל כך רגיל לעלות כמות טונות כאלה באוויר, ולהישאר באוויר וגם לנחות ולהביא אנשים, זה סוג של כישרון הדבר הזה, וגם טייסים קרביים כמובן וזה, ורופאים, שאת יודע, אני אוהב אותם, מעריץ אותם על הלימוד הארוך שהם עושים, על הכוח הנפשי שיש להם לטפל בבני אדם כמעט כמו קצבים, ומעריץ עוד יותר כשיש רופאים שהם באמת, שנשבעו להיפוקרטס, הם גם מקיימים את זה, משום שהם בני אדם גם. והם יודעים איך להתנהג לבני אדם, למרות שהם פציינטים, כמו בני אדם. אין הרבה כאלה, לצערים, משום שהגדולים באמת, הם היום כל כך מסתכלים על כסף, ועל לגמור את העבודה שלהם בבית חולים ולרוץ לקליניקות, אבל מדי פעם אני מזהה אנשים שהם בני אדם, שהם גאונים בעבודתם כרופאים, אבל הם גם בני אדם. הם מסוגלים להסתכל לך בעיניים, ולא לראות אותך כגופה. אלא לראות אותך קודם כל כבן אדם חי. אז אני מעריץ את המקצועות האלה. עכשיו, שחקנים, אני מעריץ, באמת, אין פה, אין לי הרצאה מסוימת למה שיש פה, יש לי הרצאה למה שיש בעולם. לא רק בארצות הברית, גם בצרפת, גם באיטליה, גם באנגליה.
אני אגיד לך למה, זה מעניין שהיום דיבר, אני תמיד רוצה את ההשוואה בזו, בין רופאים לשחקנים, בגלל כמות, ההשקעה לפני שאתה מתחיל לראות איזשהו פוטנציאל של החזר. יש לי איזה חבר מהתיכון שהלך ולמד אצל נולד שלטון. ו-20 שנה הוא היה עד מספר 3 בפרסומת. עכשיו הוא מתחיל, אנחנו בני 45. עכשיו הוא מתחיל איכשהו להשיג תפקידים וכל הדברים. וזה לא נתפס. ואני מכיר אחרים שגם שם... אתה יודע, אחרי ניסן נתיב ובית צבי ותואר ראשון, והם עדיין...
אבל יש הבדל אחד מאוד גדול בין המקצועות האלה, שזה משהו שצחי אמר קודם. רופא, כשהוא כבר הגיע למצב שהוא בנה את עצמו, לא משנה אם זה overnight success או עבודה מאוד קשה, הוא כבר באיזשהו פלטו. זאת אומרת, הוא ידוע, אלא אם כן הוא באמת עושה איזה משהו מאוד חמור, הוא ידוע כרופא שטוב במשהו. שחקן שבנה את עצמו, שזה תפקיד טוב, אם הוא לא יעבוד כמו שצחי אמר ידע בדיוק מה התפקיד הבא שהוא רוצה, 20 דקות אחרי זה יעטפו אותו דגים מלוכים, אף אחד לא ידע.
אין, תבין, כשרופא לומד את זה, ויש לו את התעודה על הקיר במשרד, התעודה הזאת, היא אומרת הרבה, משום שיש לו פה סרטיפיקציה מדויקת, איפה הוא למד, כמה הוא למד, ואז במומחיות שלו הוא עובד כל חייו, ודרך אגב, גם הגיל עובד לטובתו. זאת אומרת, אתה רוצה רופא יותר מבוגר שיטפל בך בגלל שיש לו יותר ניסיון, אתה מפחד מילדים רופאים. אתה רוצה גם עורך דין יותר זה, אתה מבין? אצל שחקנים זה בדיוק הפוך. רוצים כל הזמן את הצעירים, וגם הטלוויזיה המחורבנת הזאת שקיימת בה מארצות הברית עם הריאליטי, הפכה פה את עמות הסיפים של כל המקצוע הזה, משום שאתה לוקח אנשים מהרחוב שאין להם שום מושג בכלל במשחק או בזה, הם מקסימום חתיכים, חתיכות, יפים, יפות לדוגמנות, שאתה לא צריך לגמור איזה תואר בשביל הדבר הזה, ואתה פתאום הם הופכים להיות לקיימים בזכות איזה סדרת ריאליטי שדפקה בראש במשך כמה חודשים בטלוויזיה. שמה, והאנשים האלה פתאום גם מציעים להם תפקידים בתיאטרון ובסדרות טלוויזיה, ואין לזה שום אח ורע הדבר הזה מלפני זה. לא היה דבר כזה, אתה מבין? אז אני באמת, אם אני רואה אנשים שהולכים למקצוע הזה של המשחק ושואלים אותי מה אני חושב וכל זה, אני אומר, אני בקומך לא הייתי נוגע בזה, אני לא רציתי שהילדים שלי יגעו בזה והם לא נגעו בזה, לאושרי, למרות שהבת שלי היא בת 33, אז היא כל הזמן חולמת על זה, אבל היא יותר רואה את הזוהר של הדבר הזה. הבן שלי בכלל, הוא בן 31, והוא בכלל, הם שניים נשואים וילדים וזה, והם לא מתעסקים בדברים האלה, ואני מאוד שמח. אני גם חושב שאני לא הייתי מחזיר את הגלגל אחורה, לא הייתי משנה את הדברים, אבל דבר אחד יאמר לזכותי, שאני עדיין שחקן רעב. זאת אומרת, אני לא סווה. אני הייתי מוכן לתפקיד טוב, אתה יודע, לנעוץ את השיניים ולקחת חתיכה וללעוס אותה טוב טוב על תפקיד טוב. אני יכול לזהות דברים כאלה מהניסיון שיש לי. אני לא רואה את הדבר המוגמר, אבל מההתחלה אני יכול לזהות, בואי נע, זה משהו ששווה לי להכניס את, כל כולי לתוכו, כי יש פה תפקיד, יש פה משהו שהתחלה אמצע, יש מחשבות, יש, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. אז זהו, להיות עדיין בגילי ואחרי ככה בניסיון שחקן רעב ועם אמביציות, זה משהו אדיר. זה אומר שאני מאוד מאוד אוהב את זה, אתה מבין? אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני קנאי להצלחות, אני קנאי למצליחים, שזה דבר נורמלי, זה לא, אני באמת לא מקנא באנשים עשירים או בבתים, אתה יודע, באנשים שהם מאוד מיליונרים, ואני מכיר אותם כמו מילצ'ן וכל הזה. אני מקנא במילצ'ן, שהוא אחד מהמפיקים הישראלים הבודדים, או אחד מהם, אני לא מכיר את כולם, זה, שהוא קורא את הסריטים. שזה, כן. כן, הוא קורא את הסריטים. ההצלחות שהוא עשה, חוץ מ... לא רק את אישה יפה, אלא אתמול גם ראיתי איזשהו סרט אקשן, יש לו חברה ריג'נסי, חברה אמריקאית, אז גם עם סרטים טובים, הוא עובד בסרטים טובים, וזה בגלל שהוא קורא את הסריטים. לא כאלה מפיקים שמפיקים בטונות סרטים, סרטי בי כאלה, כי הם בעצם מפיקים אותם בשביל למכור אותם. הם כבר בזמן ההפקה, כבר הסרטים האלה מכורים. אז הם יודעים מה עלה להם, כמה הם ירוויחו. זה ביזנס, זה לא אומנות. הוא קורא את הסרטים, ואני חושב שלכתוב תסריט טוב זה כישרון. זה עובדה שאמריקאים גם מקציבים לתקציבים של תסריטים כמה מיליונים, ואתה תסתכל למשל בטייטלס של סרט אמריקאי, ואתה רואה בסקרינפליי, אתה רואה לא בן אדם אחד שם, אתה רואה מספר אנשים, אותו דבר בסדרות טלוויזיה, זה מספר אנשים, זה טרנס של הרבה מוחות שיושבים וכותבים, כי זה כמו במוזיקה, אין בן אדם אחד שיכול לעשות את זה. אז נכון, יש קומפוזר אחד ראשי, אבל הוא עבד עוד עם נגנים, והוא עבד עם תזמורת, והוא עבד, והוא עשה אלתורים, ועשה זה, זה, תשמע, זה גאונות הדברים האלה, ותסריט טוב, זה הדבר הכי קשה להשגה בכל העולם, גם אצל האמריקאים, והם מוציאים המון כספים על הדברים האלה, ולראות סרט טוב, זה מעניין.
תן לי לשאול לך, להחזיר אותך טיפה אחורה. הסרט הגן הוא 1970 ו...
שחרתי מהצבא, 75. 76, כן, משהו.
ואסקימו מתי אחרי זה?
זה בערך שנה אחרי זה.
שנה אחרי זה, ואתה בן 22? 23?
לא, בגן הייתי, שחרתי מהצבא, הייתי בן 21, ואסקימו הייתי בן 22.
22. איך, זה היה הצלחה בן לילה, נכון?
כן, תשמע, כשעשיתי את הגן, זה היה משהו מאוד מוזר.
רגע, בוא נגיד, הגן זה עם תום הנקס? מלאני גריפית? לא, זה לא זה?
הגן זה עם שייקי אופיר.
שייקי אופיר, אז מה זה?
שייקי אופיר ומלאני גריפית.
מלאני גריפית, נכון.
וזה היה סרט שביים במאי צעיר מוצא רוסי בשם ויקטור נורד, שהיום חי בניו יורק. זה היה סרט שנעשה קצת לפני זמנו, מאוד איטי, מאוד מלאכי כזה, עם המון על ירושלים, על גן, על מאוד מיסטי כזה. אני לא יודעת כמה הסרט הזה היה טוב. הדמות שלי בשלישייה הזאת של אופנועים, שרץ אחרי מלאני גריפית, הערומה, ויצא לי לראות אותה שהיא הייתה בת 17. ערומה יום-יום בצילומים, וגם בימים שלא הייתי צריך להצטלם הייתי בא. אתה יודע, להיות שם, להסתכל, לראות. והבמאי, ולראות את שייקי אופיר הגדול, ולהיות איתו תת-תת ולדבר איתו וכל זה, זה בשביל בגילי הצעיר זה היה מתנה מאוד גדולה. ובפרמירה של הסרט ישבו באולם יורם גלובוס, מנחם גולן ובועז דוידזון וליעקו אותי לדמות של יודלה, ללא אודישן, ללא כלום.
ולפני זה היית בתיאטרון צה"ל? איך הגעת למשחק?
הייתי בצוות הוואי גולני, ואז הייתי עם אלי גורנשטיין בצמד חומה ומגדל, היינו שני מצחיקנים כאלה, והוא הלך לתיאטרון, ולי כאב מאוד שהוא כל פעם אני מחכה לו מחוץ לאיזה תיאטרון, אם זה הבימה או הקאמרי להצגות שעשה חבר שלו עומרי ניצן, שהיה איתו ביחד בלהקה, ואני לא נכנסתי לתיאטרון, למרות שאחרי הגן היה לי דווקא את במאי צרפתי שלקח אותי לחולה המדומה בהבימה, והוא היה במאי גוי זר שלא התייחס, לא מכיר אותי עליו, עשיתי לו אודישן, והוא החליט שאני מתאים לתפקיד.
איזה תפקיד בחולה המדומה?
תומאס דיאפוארוס, כאילו, וזה היה לי ניסיון, ודווקא הוא לקח אותי, לקחת אותו לראות את הסרט הגן, ואז הוא בצרפתית אמר לי, הוא לא דיבר שום שפה, משהו כמו תעוף מפה, כמו בועזו, כמו ציפור. הבנתי שהוא מעריך אותי. הוא ראה אותי על המסך, כאילו, את מה שאני עושה, ואת העיניים שלי וכל זה. אז הבנתי שכנראה יש לי איזה שהם איכויות, כי אתה יודע, לשחק בקולנוע, זה גם איזה סוג של מה שנקרא קריזמה מסוימת, שאתה מאוד חזק. אתה יודע, שהיו מצלמים, והיה לי במשך השנים הזדמנות לשחק עם גרוג הצון ועם רוברט מיצ'ם, ועם שלי וינטרס, ועם אלן ארקין, וכל מיני תפקידים וזה. ורוברט מיצ'ם, הוא היה מסוג האנשים, שאם היה עומדת שורה של שחקנים, והוא היה עומד, העין שלך הייתה הולכת אליו. לא שהוא היה שחקן כזה גדול, אבל הקריזמה על המסך, זה משהו שאתה נולד איתה, אתה לא יכול ללמוד אותה, היא חלק ממך. היא חלק ממך, וכנראה שיש לי איזה קריזמה על המסך, שאני אוכל את המצלמה, אני מאוד אוהב את זה, הרגעים האלה עם מצלמה, זה כמעט סקס הדבר הזה, באמת, זה משהו מאוד מטורף, אבל אני אוהב את זה, באותה מידה אני גם אוהב מול קהל, זאת אומרת, הכניסה הראשונה שלי לבמה עם הרגל, אני מרגיש כאילו אני נמצא במקום לא זר, למרות שאני מתרגש ומפחד בתפקידים חדשים, עד שהטקסט מתערבב לי כמו שריך במוח, ואני שולט בו ולא הוא שולט בי, ואני נהנה מהם מכל הסיפור הזה. בסך הכל אני אוהב את המקצוע הזה. אין לי כלום נגד הדבר הזה. אני חולם עליו כל הזמן. ואני רעב. עדיין רעב. אז יש לי צ'אנס, אולי בגילי היותר מתקדם, אולי לחוות יום אחד איזושהי הצלחה, שגם תבוא לי ממשהו שאני לא חכה לה, כי גם אסקימו לא חיכיתי לו. זה היה משהו שקרה.
כן, אני רוצה להחזיר אותך שנייה לאסקימו. בוא נגיד, עד אסקימו לא היית מוכר, ומי אסקימו הפכת להיות?
הייתי מוכר קצת בבידור, אתה יודע, ילד שמן כזה, מופיע, מצחיק כזה, עם ביטחון עצמי, חומה ומגדל, להקה צבאית, לצוות הגולני, עושה חיקויים של יפה ירקוני, שושנה דמרי, כמו בדרנים אחרים, אבל אסקימו, זה ממש כמו לפני הספירה ואחרי הספירה. זאת אומרת, זה נהיה בין לילה, התפקיד של יהודה בין לילה כבש את ה... לא רק את ישראל, אלא הסרט היה בפסטיבל ברלין. אני לא הוזמנתי לפסטיבל, הם הזמינו רק את, את המפיקים, את יורם מנחם, את הבמאי, ואת השחקנים יפתח ואת ענת. כי עבור הפסטיבל, פסטיבל ברלין, הם היו כוכבים של הסרט, הסיפור האהבה הזה, הזה. ואז אני התחננתי למנחם שאני רוצה גם לבוא, אז הוא אמר, אנחנו לא יכולים לשלם לך. רק את הקטע ברלין, פרנקפורט ברלין. תל אביב פרנקפורט, אתה צריך לשלם. לקחתי כסף מההורים שלי, ולקחתי איזה שהם בגדים, מה שלאבא שלי היה, איזה ז'קט, איזה עניבה, איזה מכנס, איזה זה, נסעתי. ואז בצופלס בברלין, זה כבר היה ב-78 אני חושב, הפסטיבל, עליתי לבמה, וזוכר שרעדו לי הרגליים מרוב מחיאות כפיים שקיבלתי מ-3,000 איש שם, ואז מנחם גולן, זיכרונו לברכה, בא אליי באוזן ולחש לי, אל תגיד לי יפתח וענת, אנחנו הולכים לאכול עם מי שקנה את הסרט לגרמניה, ואנחנו רוצים שתבוא איתנו, נכיר לך אותו. ושם היה סם ויינברג, זיכרונו לברכה, יהודי, מוצא פולני שהיה חי בגרמניה, שקנה את הסרט ב$50,000 לטסקימו הראשון. ובארוחת ערב הוא התחיל לדבר איתי והחליף איתי טלפונים. ואז היה לי איתו חוזה אקסקלוסיבי ל-11 שנה, שהוא כבר ראה את ההמשכים של אסקימו קדימה ורצה לשלוט בהם.
מה הסוד? הרי זה מאוד הצליח בגרמניה, נכון?
לא רק בגרמניה, גם ביפן.
מה יש ב...
בתרכובת הזאת?
בתרכובת הזאת שהצליח ספציפית שם.
אני אגיד לך מה, יש שם אירוטיקה, אירוטיקה שבתקופה היא לא הייתה, לא הייתה מה בכך, היא הייתה נועזת. יש שם פסקול של נוסטלגיה, כן. של שירים כמו פולנקה וכל ה-60s. יש שם סיפור של שלישייה, שבעצם כל אחד, בכל מקום בעולם, רואה את עצמו בדבר הזה. אתה יודע, אחד כמו מומו, אחד כמו בנצי, ויהודה להשמן, זה שלישייה, זה חברים כאלה, שבעצם היו הולכים פעם, בשנות כנראה בתקופה ההיא, והיה להם חברות, וזה לא חברות, היה להם נשים מבוגרות שרצו אותם וכל הדברים. יש פה איזה משהו מאוד צבוע בחברה שלנו, הדברים האלה היו פעם, היום יקראו לזה אונס, יקראו לזה כפייה, יקראו לזה זה, גם היום זה קיים, רק שהיום הצד הנשי מתנגד לזה כאילו, כי הוא אומר מה זה, אני חפץ, תעשה איתי מה שאתה רוצה, אבל עובדה שעשו, ואתה לא ענסת אף אחד, הם הלכו איתך וכל זה. אני לא כתבתי את הסיפור, אז אני לא... כאילו אחראי למוסריות בסרט הזה. יכול להיות שהסרט הוא לא מוסרי מספיק, אבל הקומדיה הזאת עם המוזיקה, ההצחקות, הפנצ'ים וכל זה עבד כל כך טוב, כמו בישראל. דרך אגב, לא ראו בגרמניה או ביפן את הסרט כסרט של ישראל. הם היו בטוחים שזה סרט אמריקאי או משהו. אתה מבין, זה דובב בכל מקום בשפה שלו, וזה הפך להיות ל... בומבה כזאת גדולה, כמו בישראל, גם שם. ועובדה שעשו לזה כמעט 9 המשכים.
כן. אם אתה מדבר דווקא על הצד האירוטי וגם על הנושא הזה של אונס, רצית, לפני
לא,
כמה זמן...
זה לא אונס.
לא, לא.
לא היה שם שום דבר אונס, ודרך אגב, גם לא היה שום דבר שם פורנוגרפיה. זה, אתה יודע, הדפינישן בין אירוטיקה לפורנוגרפיה היא כל כך גדולה, אתה יודע... כי אנחנו שנינו יודעים מה זה פורנוגרפיה, כי שנינו ראינו פורנוגרפיה בחיים שלנו, ושנינו יודעים מה זה גם אירוטיקה, שזה לא, אתה לא רואה שם ממש הכל.
אני אגיד לך איפה הנקודה ש... אני, לפני כמה זמן החלטתי שאני רוצה להראות לילדים את כל הסרטים שאני גדלתי עליהם. ואחד מהם היה אסקימו לימון, והרגשתי חוסר נוחות מסוים, יש את הקטע של... של הסקס בירקון, כן. ויש, אני לא זוכר...
כן, עם הזונה המרוקאית, כן.
ויש עוד משהו...
נו, וכמה הילדים שלך?
זה היה שהם היו יותר צעירים.
מה זה, כן, איזה גיל?
הם היו, הגדול היה בן 10.
איך הוא הגיב?
וגם חוסר נוחות מסוים.
כי אתה היית לידו.
יכול להיות.
אם הוא היה לבד, אז הוא לא היה מגיב ככה. אני יכול לספר לך שאצלי בבית, הקלטות היו מוחבאות למטה, והבת שלי הייתה בת 10, והבן שלי בן 8 או משהו, או אולי קצת יותר גדולים טיפה, אבל אחרי ישבתי פה עם אשתי, ואני כנראה הקלטתי את אסקימו על הדבורה מאיה. כי היה בערוץ 2, ואני חיפשתי משהו, לא הייתה קלטת, והכנסתי את זה. והם חיפשו קלטות לילדים, ומצאו את הדבורה מאיה. זה התחיל עם הדבורה מאיה, ואיכשהו זה עבר לאסקימו. ופתאום מפה אנחנו שומעים את כל הסצנה של סטלה. ואני החסרתי פעימה, מה שנקרא. עכשיו, הם ראו את זה, שקט. מה שהצבן אותי, שהבן שלי כבר אז שהבין בזה, הרזיר אחורה עוד פעם כדי לראות את זה. ואז רצתי מהר למטה והבאתי את הקלטת הזאת. היה לי מאוד לא נוח גם שהיה לנו חברים פה, ושכבר הילדים היו יותר גדולים, וזה רץ בערוץ 2 ודברים כאלה, וכולם ישבו והסתכלו, אני בסצנות מסוימות נעלמתי למטבח או החוצה או זה, כי בטח לא נעים לי לראות את זה, עם, לראות את הגוף שלי עם אורחים או דברים כאלה. אני גם בקולנוע שהלכתי לראות את זה, בסלות מסוימות אני יצאתי החוצה, אתה מבין? אז אני גם לא מרגיש הכי נוח עם זה, אבל אני אגיד לך את האמת, הילדים של היום רואים דברים הרבה יותר גרועים, הרבה יותר גרועים באינטרנט, מהדברים שהיה באסקימו לימון, משום שהיום הגישה למין, מכל סוג שהוא, כולל מין פרוורטי וכולל הומוסקסואליות וכל הדברים האלה, הוא דבר שהילדים שלך, הילדים שכולנו בלחיצת כפתור מגיעים אליו.
כן, אני מדבר אבל, אתה יודע, יצירות שנכנסו לקנון. אני מדבר, אתה יודע, על אסקימו לימון זה אחד, ואלכס חולי אהבה, ומציצים, שיש שם אקטים. אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה היום, הם לא אקטים, סטלה, מדובר על חולת נפש, בינינו.
כן, אישה מבוגרת, אישה מבוגרת שואבת צעירים, נו, בסדר.
ומין קבוצתי.
בסדר.
אוקיי.
יש דבר כזה, כאילו. מה, אין דבר כזה? הרי הבמאי כתב את זה ביחד עם אלי תבור, התסריטאי, זה סיפורים שהם עברו בחיים שלהם, הם לא המציאו את זה. הם היו, כנראה עשו את הדברים האלה, או שמעו שמישהו עשה. אתה מבין, אין פה שום פיקציה בסיפורים, זה סיפורים אמיתיים שאיבדו אותם לסיפור בסרט הזה. הקושי הגדול היה לבצע את מה, אני, התפקיד שלי היה התפקיד הכי קשה שם. כי לחשוב, ילד שמן בן 22, להפשיט את עצמו בחדר, שזה לא סרט אמריקאי של סט סגור, ואף אחד לא בפנים, חוץ מבמאי וצלם. וזה הכל, פה בחדר היה כל עם ישראל ישב בחדר, הנהגים, אתה מבין? נהג, פתאום נהג נכנס, שואל אותו לאיפה אני יורד היום. מה זה עניין שלך איפה אני יורד היום? כרגע, כאילו, יש עוד 8 שעות עד שנגמור את היום צילום. אבל רק בתואנה שיכנס לחדר ולראות, זה לא נורמלי. אבל זה היה בסדר.
תגיד, התקופה הזו של שנות ה-60, גלידה מונטנה וכל הדברים, אתה חווית את זה?
אני לא חוויתי את זה כי אני חיפאי, אז עד שלא הגעתי לתל אביב אחרי הצבא, לא ידעתי שיש דבר כזה. בחיפה היה גלידה תל חנן, אבל אני גרתי בקריית אליעזר, אז לא כך הגעתי לגלידה הזאת בנשר. אבל מונטנה, כל מי שגדל בתל אביב הכיר את זה. אני חיפאי, לא הכרתי את זה,
הכרתי את זה רק
שעשיתי. כשאני הייתי ילד, שזה בשנות ה-80 המוקדמות, מונטנה היה עניין, היית נכנס לאוטו ונוסע לאכול גלידה במונטנה, ולקבל דובדבן מפלסטיק מלמעלה.
תשמע, מונטנה, אנחנו מאוד טובים בארץ בלהרוס את כל העבר שלנו. יש פה איזו נטייה, הרי לא מזמן, מונטנה לא קיים יותר, הורידו את מונטנה. היה, יום אחד באתי לשם, עוד היה מונטנה, אני רואה פתאום את השימעוני הזה מסתובב שם. לפני שהיה ראש עיריית אשקלון, הוא היה משהו ביריד המזרח משהו שם, עבד בדבר הזה. ובסוף מכרו את זה והורידו את זה. הורידו את זה, בנו ליד זה משהו כאילו דומה לזה, אמרו לי שזה הבן של הבעל בית, אמר לי שפה יהיה מונטנה. שיקר, לא היה שום מונטנה שם. אני דמתי. שראיתי שאין מונטנה, אתה מבין? ואני חושב למה מורידים דברים כאלה? למה לא הופכים את זה, לא אמרתי מוזיאון, אבל מה זה מפריע שזה עומד וזה ממשיך לתפקד כאילו כגלידריה? זאת אומרת שאתה יודע, הקרקעות זה דבר יותר חשוב מנוסטלגיה פה. אז בית בן גוריון ודברים כאלה הם לא יגעו בזה, אבל מונטנה פה, אתה יודע, בתל אביב, העיריות וכל זה, תוריד, תוריד, תוריד. זה לא, הרי יש אתרים שמשמרים אותם. אני חושב שזה אתר שכן היה צריך לשמר, משום שזה באמת נוסטלגיה של הרבה אנשים מבוגרים, שהילדות שלהם עברה שם.
כן.
אתה מבין? ולמה להרוס?
כן.
למה להרוס?
טוב, אנחנו מגיעים כבר לסוף. תגיד, יש איזה מונולוג שאתה רוצה לעשות, שאתה אומר, תמיד רציתי שאנשים ישמעו אותי עושה איזה משהו?
לא, אני לא כל היום מתאמן באודישנים. אין, תשמע, אתם ציפיתם לראות בטח איזה בן אדם מאוד, אני יודע, סנטימנטלי או זה. אני מאוד ריאליסטי בזה. אני גם בן אדם מצחיק. יוני יעיד, כאילו היה כיף מאוד גדול לעבוד ביחד, כי הוא מקצוען, הוא צלם סטילס אחד ויחיד, כאילו מהתקופה ההיא, אבל הוא תשאל אותו, הוא יגיד לך, אני תמיד נתתי את עצמי, שאר השחקנים שהיה צריך אחרי הסצנה, אתה לא יכול לצלם סטילס בזמן הסצנה, כי זה מפריע. אז אחרי הסצנה אתה עושה עוד פעם העמדה לסטילס וזה, השניים האחרים היו בורחים, הוא היה צריך להתחנן לפניהם, אני תמיד הייתי שם, תן לי רק להצטלם, תן לי רק...
אז בוא נשאל את השאלה הזאת בצורה אחרת, בוא, לא מונולוג שאתה רוצה לבצע, אלא מונולוג, תן לנו רפרנס למונולוג החלומות שלך, מקולנוע, מטלוויזיה, מתיאטרון.
תשמע, רפרנס. תראה, היה שם דבר נחמד שאני יושב על המדרגות באמת ובוכה במונטנה, ואני אומר, אני יודלה, הבדיחה של החבר'ה. כל מה שאתם אוהבים לעשות זה לקחת ממני, ותמיד לא להחזיר לי, לחשוב שאני הטמבל שנותן לכם ואפשר לגנוב ממני ודברים כאלה. אבל אתם לא מבינים שאני נותן לכם, אני רוצה לתת לכם. אתם לא יכולים להוציא ממני משהו שאני לא רוצה לתת לכם. ואם אני נותן לכם, אני רוצה לתת לכם. ואף אחד לא ייקח ממני משהו שאני לא רוצה לתת לו. ואני מספיק פיקח וגם חכם וגם אינטליגנטי בשביל שיהיה לי רוחב לב כלפי האנשים, לפעמים לעזור להם או דברים כאלה. אבל תבקש, אל תגנוב ממני. כי גם אני לא גונם מאף אחד. ובאנגלית היו אומרים never judge a book by its cover, אל תסתכל בקנקן אלא מה שיש בו.
אתה יודע, יש פוסטר שלך אצל אחי הקטן ענק שתמונה מספיחס עם המזוודה עם כל הדברים
המוכרת הזה, אולי זה מסבבה, לא
מספיחס, אולי מסבבה, אבל אחי זה ה...
כן, עם המזוודה שעשו, שאני מוכר...
שמוכר כל מיני דברים אחרים.
שקט כזה.
כן, כן, כן.
זה מדהים.
כן, כן.
זה מצחיק נורא.
זה אני חושב שדווקא היה יותר מוצלח מהתפקידים האחרים.
באמת?
לדעתי כן, כי הדמות קיבלה עומק.
כן.
הייתה התפתחות במשך הסדרה, ואני חושב שהדמות קיבלה עומק שונה לגמרי. אתה יודע, מסוג של איזה... זה לא בדיוק טינאג' חרמן או משהו כזה, זה הפך להיות מישהו... אתה יודע,
איש עסקים כזה.
כן, מסתדר.
מסתדר, נכון, סרווייבר. אני באמת סרווייבר כל חיי. אתה יודע, אני, כולנו סרווייברים בצורה זו או אחרת, אבל להיות סרווייבר כשחקן, זה לא דבר פשוט כל כך. אתה לא רואה את ה... אתה רואה רק את התוצאות, אתה לא רואה את התהליכים ומה אני עובר. אתה מבין? אבל זה לא מעניין אף אחד. אתה יודע, אנשים אוהבים בעצם לראות את התוצאה, ואני שמח שהקהל אוהב אותי. אתה יודע מה, נשבע לך, אני עובד בשביל הקהל, אני אוהב את הקהל, וזה כיף בלתי ניתן להסבר, אהבה של בני אדם שרואים אותי ברחוב, מנשקים אותי, מחבקים אותי, אומרים לי, אתה לא יודע מה עשית לי, אתה לא יודע מה אתה בשבילי.
החברה של הבן שלי...
כן.
היא בת 17, היא ביקשה שאני אביא חתימה.
אה, באמת?
באמת.
כן.
זה אותו בן שראה את זה לפני 10 שנים, הוא בן 17 עכשיו, גם הוא גם רוצה סלפי. אני חושב שאנחנו נסיים בזה, אנחנו חורגים כבר, קצת יותר 45 דקות, אנחנו כבר...
לא, אבל זה היה מעניין.
מאוד מעניין.
היה נחמד, והתוספת שלו פה מאוד עזרה לי פה. לא ידעתי שיהיה קול נוסף בדבר הזה, אבל זה טוב, זה עשה כזה...
כן.
אתה יודע, לשיחה, זה יפה מה שאתה עושה, כי שזה לא, אתה יודע, שאלה תשובה. ואני חושב שדיברנו על הכל. כאילו...
כן. אז רגע, אני רק אגיד להתראות, שלום. תודה רבה, צחי.
בכיף, חג שמח.
תודה, זוהר.
חג שמח, תודה רבה לך.